בראש חודש אדר תשע"ג, אלו א' באדר. מרבים בשמחה, ואנחנו ממשיכים מחלימות שמח ועליז בפרק חלק שבמסכת סנהדרין בתלמוד הבבלי, ואנחנו בדף צדיק א', עמוד א'. קצת לפני הסוף, מהי מתנות? כן, מה זה המתנות האלה? כן, כלומר, כתוב הרבה. כתוב על אברהם אבינו, ולבני הפילגשים אשר לאברהם, נתן אברהם מתנות, ויש עליכם, מעל יצחק בנו בעודנו חי, קדמה אל ארץ קדם. אז יוצא שאברהם נתן מתנות. השאלה מה זה המתנות האלה שהוא נתן? כן? הרי ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק. מה זה כל אשר לו? זה ארץ ישראל. מה נשאר לאחרים? נשאר להם דברי חוכמה. כלומר, אברהם שולח תכנים של חוכמה דרך בניו, קדמה, אל ארץ קדם. מה זה קדמה?
מזרח.
יפה. מה זה אל ארץ קדם? אז מזרח של המזרח. קוראים במזרח של המזרח. מה זה מזרח של המזרח? מזרח הרחוק. יפה. כלומר, הגמרא מביאה כאן בצורה קצרה, רימוזה מאוד, על איזושהי השפעה שיש לאברהם על המזרח הרחוק. זה דבר מעניין. שהשם של אברהם הפך להיות במזרח הרחוק השם של בורא העולם. מי שברא את העולם נקרא בשם של אברהם. ובזה יש התאמה לדברי המדרש, אלה תולדות השמיים והארץ בהי ברעם, אל תקרא בהי ברעם אלא באברהם, שבשביל אברהם נברא העולם. זה האופן היהודי לקלוט את הדברים האלה. אם אנחנו מעבירים את הרעיון שבשביל אברהם נברא העולם, מעבירים אותו לשפה האלילית, אנחנו מקבלים אברהם ברא את העולם. במזרח הרחוק. השם של הבורא הוא כשמו, תחפש איפה במזרח הרחוק מכנים את הבורא בשם של אברהם, ואז תדע איפה. אתה לא יודע? ברהמה. זה האל שבורא. כן, הנשימה הגדולה, כן, הרוח החיים הכללית שממנה מתהווה הכל, ברהמה. כן, זה השם של בורא העולם בהודו, בהינדואיזם. כן, כך שאנחנו רואים שאברהם השפיע מרוחו, כן, אברהם המגלה את הבורא שבשבילו נברא העולם, משהו מרוחו נמצא במזרח הרחוק. כן, קדמה אל ארץ קדם. מובן? אברהם, ברהמה, דומה. נכון? עכשיו, מה התוכן של ההשפעה הזאת? אנחנו אגב רואים בטקסטים העתיקים של הודו מתקופתו של אברהם, אתם יודעים שיש הטקסטים העתיקים ביותר המקודשים בעיני ההודים זה הוודה. ויש לפי המחקר ודות שונות טוענים שהוודה היותר עתיקה זה הריג ודה, הקובץ הרביעי של הוודה. ושם יש נטייה מונותאיסטית מאוד ברורה. כן? בניגוד לנטיות הפוליתאיסטיות שהופיעו יותר מאוחר. מה?
הרבה אלים.
איפה? בהודו. כן, אבל אני אומר, בטקסטים העתיקים שלהם יש נטייה מונותאיסטית, והיא תואמת את רוחו של אברהם. יש אפילו ביטויים מאוד מוזרים שמה בוודה, כגון למשל שבני האדם יצרו את האלים על ידי קורבנותיהם. כאילו איזה מין המשכה מתוך שפע אור אין סוף, שהופך בסוף להיות דמות אלילית ספציפית, כן? ממוקדת. אז זה בעצם הרעיון של אברהם אבינו שהגיע לשם בצורתו ההודית, כמובן צורה מעוותת. כן, מה חסר להודי? מה חסר להודי? יהודי, כן? היהוד, זה מה שחסר. כן, אבל הפוכה, יש בזה איזה מין הכרה כזאת, שיש רוח החיים, שרוח החיים בתוך כל התפיסות האלוהיות היא רוח אחת. אז יש משהו מן אמונת הייחוד, מבחינת כי גדול השם מכל האלוהים. כן, היה במאה ה-20 איזה הוגה בשם שרי אורובינדו. שמעתם על שרי אורובינדו? ממני שמעת. אבל הוא כתב ספרים, לא חייב לשמוע דווקא ממני. הוא בהתחלה היה חניך של התרבות המערבית הבריטית. אבל באיזשהו שלב הוא החליט לעשות איזה מין חזרה אל המקורות, חזרה בתשובה כזאת, אל ההינדואיזם. והוא בנה לעצמו איזה, קודם כל איזה בית לימוד, איזה מין אשרם כזה בהודו, אבל גם הוא בנה לעצמו איזה מין שיטה רוחנית שמסבירה במונחים מערביים את הפילוסופיה ההודית. ואחד הדברים שהוא אומר זה שבעצם האור האלוהי הוא אותו אור בכל מקום, רק הוא מתקבל באגמים שונים, וכל אגם ואגם יש לו מידת עכירות משתנה, וזה הדתות השונות. יוצא לפי זה שאין דת שיהיה אמת לפי שיטתו, אלא הכל הם כלים שמקבלים את האור. לפעמים האגמים גם מורעלים, כן? יש מים רעילים, לא שהאור עצמו מקולקל, אבל מה שמקבל אותו מקולקל. תפיסה מעניינת, כן? אז לפי זה, בתפיסה הזאת, אין ערך יותר ליהדות על פני דת אחרת.
אבל מה תפקיד האור
לשיטתו? האור הוא כללי. זה הטוב האלוהי שמשתרל.
גם של היהדות יותר סלול.
אז הוא לא אמר את זה. אבל יש דברים דומים גם אצל רבין דרונת טוגור, בכלל לכל מיני הוגים הודיים של המאה ה-20 שהושפעו מהנצרות, מהיהדות. יש איזה נטיות מונותאיסטיות בתוך האבוידה זורה הגדולה שלהם שם. אבל יש סיפור על שרי אורובינדו שסיפרתי פעם. אתה זוכר אותו? אתה אמרת ששמעת ממני ואתה לא זוכר את הסיפור? בשביל מה אני מלמד?
זה לא בעיה שלך, זה
בעיה
של זיכרון שלי.
זה בעיה שלי, שאני לא דאגתי לזיכרון שלך. טוב, היה באורובינדו, הקים את המקום הנקרא אורוביל, כלומר איזה מין כפר שלם של אנשים בפונדישרי, של אנשים שפרנסו את עצמם ואותו, ובנו איזה מין קהילה רוחנית, מסביב לאישיות שלו, ולאישיותה של אישה אחת, שקראו לה בשם האם. האם. והיא הייתה יהודיה, ממשפחת אלפסי. אבל בחניכה של התרבות הצרפתית וכו', והם ניהלו את העניין הזה. אחרי זמן מסוים, ואז פרצה מלחמת העולם השנייה. ואז אורובינדו אמר לתלמידיו שעכשיו הגיע המאבק הגדול, האחרון, בין הטוב לבין הרע. בסיומה של המלחמה, כאשר כוחות הרשע נוצחו על ידי כוחות בעלות הברית, שאלו את אורובינדו האם הטוב ניצח את הרע. ואז הוא ענה, כדי לענות לכם צריך לחכות עד שנת 1967. בינתיים הוא נפטר, אבל האשרם הזה המשיך להיות מנוהל על ידי האם. והיה שם בשנת 1967 היה יהודי ישראלי, קצין בצהל, שבא לקלוט רוחניות באותו המקום. זה עוד לא היה כל כך באופנה באותם הימים, אבל כבר היו כמה כאלה. ואז פרצה מלחמת ששת הימים. אותו בחור הרגיש שאם מדינת ישראל בסכנה הוא חייב לחזור. אז הוא עמד לעזוב, אבל לפני עזיבתו הוא ביקש את ברכתה של האם. האם הניחה את ידיה על ראשו, ואז מתוך הפה שלה נשמע קולו של אורובינדו. רוחו חזרה כדי לומר את המשפט דלהלן. כל העמים משקרים חוץ מעם ישראל. מעניין. אז בסופו של דבר, גם אחרי מותו, בכל זאת מצא לנכון להגיד משהו.
משה אמת
בתורת האמת. משה אמת בתורת האמת, קורח. כן, יפה. אגב, על פי זה אני מסביר גם את הפסוק. מה? לא זוכר שאמרתי. כן. עכשיו, מעניין, הסיפור הזה הסביר לי פסוק תמוע בפרשת תולדות. לא, פרשת חיי שרה. בפרשת חיי שרה, אנחנו רואים שעבד אברהם מגיע אל העיר נחור, הוא פוגש את רבקה. רבקה שומעת את כל הסיפור שלו, בורחת, מספרת את זה לבית אמה. למה לבית אמה? כי היא חיה עם האמא שלה. ולרבקה אח, ושמו לבן. ואז מזמינים, לבן מזמין את אליעזר, עבד אברהם, לאכול, ומתחילים המסע ומתן. נכון? מי לא נמצא שם?
אבא.
אבא. אבא. לא קיים. סביר לומר שהוא מת מזמן. נכון? היא אומרת, בת בתואל אנוכי, אשר ילדה מלכה, אבל היא לא אומרת שבתואל בחיים. יותר מזה, היא בורחת לבית אמא, וגם יש לה אח, הוא שמו לבן, והוא מנהל את העניינים. ברגע שצריך, שאליעזר שואל, נו, אתם מסכימים או לא? ויען לבן ובתואל, למור, מהשם יצא הדבר. לא נוכל לדבר אליך ראותו. מה בתואל שמע תקוע? אז יש אומרים, בתואל היה כבר זקן סנילי, אבל ברגע הנכון, הוא אמר מה שאמר, והעסק ממשיך. אחר כך, ויוצא העבד כלי כסף וכלי זהב, וייתן לרבקה, ומגדנות נתן לאחיה ולאמא. מה עם האבא? אז חזן אומרים דבר קצת משונה, שהוא מת, באותו רגע. למה? כן, שמו לו רעל, כמו שמו רעל לאליעזר, בסוף זה הגיע לבתואל, והוא מת וכו'. כן? היותר פשוט לומר, הרבה יותר קרוב לפשט, שקרה משהו כמו רובינדו. זאת אומרת, באותה שעה שהיה צריך להסכים לרבקה, אז חזרה רוחו של בתואל לדבר. דרך מה? דרך הפה של לבן. ולכן כתוב, ויען, לא ויענו, ויען לבן ובתואל למור. כן, הרי בתואל זה אבא שלו, מה פתאום הוא מדבר לפני אבא שלו? אז חזל אומרים, רשע היה.
הוא היה חוצפן.
כן, חזל אומרים, רשע היה שמדבר לפני אבי. אבל אפשר גם להסביר ככה, ויען לבן, ואז בתואל יצטרף באותה שעה. אין, זה אפשרות. זה הרבה יותר הגיוני. כמו שיש גם מסורת אצל היהודים, שבזמן החופה, אז המתים מגיעים, נכון? אז גם פה יש משהו...
גם בזמן הקבורה.
מה? גם בזמן הקבורה. כן, כן. אז לכן סיפרתי לכם את זה. עכשיו, אם כן, יש מתנות שעוברות אל המזרח. עכשיו, קצת תמוע הסיפור הזה. באמת, הרי מדובר פה על בני קדם, נכון? איפה זה בני קדם? איפה בדיוק? לא, כתוב, וישא יעקב רגליו, וילך, ארצה בני קדם. איפה זה כתוב בפרשת?
ללבן, שהוא מגיע...
אין פרשת לבן, איזה פרשת?
פרשת...
ויצא, ויצא, נכון? בפרשת ויצא כתוב, וישא יעקב רגליו, וילך ארצה בני קדם. ואיפה זה ארצה בני קדם? ארם נהריים. אז מה אני מספר לכם על הודו? הרי זה הרבה יותר קרוב, זה בארם נהריים.
שאלה טובה.
שאלה טובה. אני רוצה לענות על זה.
שהעם ישראל, שבכלל האנושות הזאת שפנה כאן, התחילה בעצם בערי ההימלאיה באיזשהו מקום, גם כתוב.
בסדר, אבל אני שומע, אני כתוב לי ככה, שאברהם שולח ארצה בני קדם.
כן.
ואני מספר לכם שבין קדם, קדמה לארץ קדם זה מזרח הרחוק. אז אני מספר לכם שטויות, הרי כתוב מפורש, פרשת ויצא. ויהיה לך ארצה בני קדם, וזה ארם נהריים, אל עיר נחור, אל חרן, פדן ארם. הבנתם את השאלה שלי על עצמי? בסדר. האם אתם חושבים שאין לי תשובה לשאלה הזאת?
כן. אני חושב שהרב מה שאמר לי קודם, שזה היה כתוב כאן, ארצה, איך...
קדמה אל ארץ קדם.
קדמה לארץ קדם. כאן כתוב, יש עוד, עוד יותר קדמה.
כן, הבעיה היא שבכל זאת, ארץ, אז למה כתוב בין, ארץ קדם? טוב, אפשר להגיד מה שאתה אומר כדי לתארץ את דבריי, אבל אני מציע אולי תשובה אחרת. אני יכול להציע תשובה אחרת? כן.
מי... מה שאני לומד מהרב, אני רק...
כל הכבוד, אבל יש לי הצעה. אולי תדעני להגיד משהו אולי שלא שמעת. זה גם אפשרות, נכון? הרי לא באת לשמוע רק מה שאתה יודע. אתה לשמוע גם דברים שאתה לא יודע.
כן.
כן. עכשיו, מי ישב בארם נהריים בימי אברהם? איזה ממלכה זה היה?
זה היה...
נמרוד.
קסדים.
זה יותר בדרום, כל החברה.
החוקרים זה הקסדים.
קסדים היו יותר באזור כורדיסטן. בארם נהריים זה היה ממלכת... לא, מיטני. שמעתם על ממלכת מיטני?
מיטני?
כן, מיטני. ממלכת מיטני. כן. עכשיו, המיטנים היו הודו אירופאים. הם לא היו שמים. עכשיו, לפי המחקר, המיטנים עברו אחר כך מזרחה לפרס. ומפרס להודו. ויש לנו דווקא דבר מאוד מעניין, שהמחקר מראה, מצאו בחפירות ארכיאולוגיות, שאחד האלים שעבדו להם בממלכת מיטני, היה אינדרה. עכשיו, האל אינדרה הוא אחד האלים העתיקים של ההינדואיזם.
הינדואיזם.
של ההינדואיזם. זאת אומרת, מכאן שהיה מעבר של אוכלוסיות, שפעם היו קרובות יותר לארץ ישראל, עברו להודו עם האליל, עם האליל הזה. לכן כשאברהם שולח אל ארץ קדם, זה גם נכון שזה באמת ארם נהריים תחילה, אבל אחר כך זה עובר אל המזרח של המזרח. כך שיש יסוד אפילו מחקרי לטענה שמובאת כאן בגמרא.
כאילו שנשות אברהם
בני כתורה
הצטרפו לעם המיטני הזה והלכו איתם.
אז לא כולם, הרי בני כתורה זה שבטים ערביים, כן? אבל יחד עם זה, ייתכן מאוד שהייתה גם השפעה. אנחנו לא תמיד יודעים על תנועות, תנועות האוכלוסיות בימי קדם, איך בדיוק זה עבר. אנחנו רק יודעים שיש קבוצה של אנשי מיטני שעברו אחר כך להודו. זה דבר ידוע. טוב, ובכן, קהל קדוש, בואו נמשיך. מה עם מתנות? אמר רבי ירמיה בר אבא, מלמד, שמסר להם שם טומאה. לא הבנתי כלום. מלמד שמסר להם שם טומאה. עכשיו אני לא מבין. אברהם אבינו זה אדם טוב? כן או לא?
כן.
אדם טוב. אוהב את הילדים שלו?
כן.
אוהב. אז מה הוא נותן להם דברים טמאים?
אתה יכול לתת למישהו מה שלא
אומרים
לו.
אז זאת אומרת זה לא...
זמן מסוימת.
רגע, 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 רגע. אז מה שאתה אומר, אתה אומר דבר עמוק. שזה דברים שהם טמאים לנו, אבל טהורים להם. ברור? כך הסביר הרב גץ, לצהל, שזה דברים שהם טהורים להם, טמאים לנו. עכשיו, למה זה טהור להם וטמא לנו? צריך להבין את זה. יש ב... ב... איך לומר? באופן של ההתקשרות אל העולם הרוחני, מצאנו שני צינורות אפשריים. יש צינור רוחני של ידיעת הטכניקה, כן? הטכניקה הרוחנית, ויש צינור מוסרי. אצל עם ישראל יש לנו כלל, אין הנבואה שורה אלא על
השיר
חכם, גיבור ועשיר, נכון? עכשיו, חכם זה אדם שיש לו שכל. גיבור ועשיר, אלה הם תכונות מוסריות. הרי אמרו חז"ל, איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. איזה הוא עשיר, השמח בחלקו. כלומר, אלה הן מידות טובות בנפש. כלומר, יש נוסחה מוסרית שדרכה אני נפגש עם האלוהות. למה צריך מוסריות? כנראה שהאלוהים, כפי שהוא מופיע אל עם ישראל, מופיע בפניו המוסריות. הוא אישיות, הוא מישהו שפונה אל מישהו. לעומת זה, אצל אומות העולם, הפנייה של האלוהות היא אימפרסונלית. לכן, מה שאני צריך בשביל להתקשר לאלוהים, זה לדעת את הסוד של הטכניקה של ההתקשרות עם העולם הרוחני. זה יכול להיות מדיטציה, זה יכול להיות יוגי, זה יכול להיות פקיריזם, כל מיני דברים כאלה.
זה בעצם מסביר את בלעם.
נכון, כמו בלעם, נופל. יש לו טכניקה, נופל. הוא גלוי עיניים. זאת אומרת, הטכניקה היא זו שמפגישה אותי עם הרוחניות. עבור עם ישראל, מפגש טכני הוא תמה. בסדר? אז זה מה שאומר כאן. זה שם תומעה. לנו זה תמה, להם זה טהור.
מה שטיינזר אומר פה בשם הגור אריה.
בשם הגור אריה, מה אומר הרב שטיינזלץ? אני לא רואה פה, יש לי את הרב שטיינזלץ פה, השם תומעה.
בעיונים בצד
שמי. אלא הוא שייך חכמות, אני לא יודע. ויראה שנתן להם סגולות ומצוות כיצד לגרש מעצמם.
שיוכלו להבחין בין...
כן, אבל זה לא מה שאני אמרתי. כן, אז זה לא מה שאני אמרתי, אבל לא משנה, זה אומר דבר מאוד חשוב, שכדי להיות נביא, זה יותר קשה להיות נביא אם אתה יהודי, מאשר אם אתה גוי. כי ההשגה הרוחנית אצל הגויים, היא מושגת בקלות יחסית למי שמעוניין. עכשיו, אז מה, זה אומר שיש יתרון לגויים עלינו? זה יתרון שהוא עצמו חיסרון, כי מדרגת הרוחניות שהם פוגשים, דרך הטכניקה הזאת היא מדרגה נמוכה. כן, זה כמו שבלעם אומר, כאשר ידבר השם אליי, י' כ' ו' כ', ואז מה קורה? ויבוא אלוהים אל בלעם. הוא טוען שהוא מדבר עם השם, למעשה רק אלוהים מדבר איתו. מדרגה נמוכה יותר. אבל זה עוד לא מסביר לי את הכל. מה זה שם תומעה? מה אתה אומר?
לא,
רק אצלי
לא
מכל
מה שהרב אומר. הרב מדבר על כך שנדרת את האלוהים באופן טכני, כן? אבל אני לא יודע, אולי גם אנחנו היום עובדים את הקדוש ברוך הוא באופן טכני ולא באופן מוסרי.
למה אתה אומר את זה? למי אנחנו עובדים? לאלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב?
אני מדבר על מה שאנחנו עושים. כשאדם קם בבוקר לתפילה, יצא ללכת לבית הכנסת, אז הוא הולך לבית הכנסת, אז הוא מתנדנד, הוא צריך להתנדנד,
אז הוא לא...
איפה שצריך, אבל זה טכני.
לא, זה לא תפילה.
זהו, זה בדיוק הנקודה.
זה לא תפילה.
זה בדיוק הנקודה,
אני מברך
למה, כי קיבלתי משהו, צריך לברך.
לא, קיבלתי צריך לברך, זה כבר משהו מוסרי, זה בהכרת התודה. זה משהו אחר. מי שהולך לבית הכנסת כדי לצאת ידי חובתו למלמל ליד הסידור, הוא מקיים בזה מצווה חשובה, והיא המצווה להמשיך את המסורת היהודית לדורותיה. תפילה הוא לא יתפלל, אבל לא כל אחד מסוגל להתפלל. נכון?
ודאי לא עושה את זה בשם תומה.
מה? לא, זה לא שם תומה. זה שייכות למסורת היהודית לדורותיה. זה יפה, זה פולקלור. עכשיו, האם בין כל אלה שמגיעים לבית הכנסת ואומרים את המילים של הסידור, יש גם מתפללים? אני מניח שבתוכם יש כמה שגם מתפללים.
משתדלים לפחות.
לא, יש כאלה שבאמת מתפללים.
השאיפה של האדם לעבור מהצד הטכני לצד המהותי המוסרי, זה מה
שצריך
להיות השאיפה של האדם.
ודאי, זה היחס שלנו לקדוש ברוך הוא יחס מוסרי. נכון? הוא מישהו. עכשיו, וזה ההבדל בין כל הגילויים הרוחניים שיש אצלם, שהם בעיקר אורות, ואצלנו בעיקר קולות. כל דברים אתם שומעים, ותמונה אינכם רואים, זולתי קול. הרעיון של קול שבוקע ממעמקי ההוויה, מאת האלוהות, זה רעיון יהודי מובהק. בעוד שאצל הגויים זה בעיקר אורות. אמנם ברמיינה יש משהו קצת בכיוון של קול, אבל זה בטל במיליון שם. טוב, עכשיו עוד משהו. כתוב כאן, מלמד שמסר להם שם תומעה. מה זה שם?
התקשרות.
שמות, לפעמים יש כל מיני שמות של קדושה, נכון? שם המפורש, מוסרים שם המפורש רק למי שראוי, שמות של מלאכים וכו'.
שם זה מהות, לא?
אפשר להגיד שזה מהות, למרות שבדרך כלל זאת לא המשמעות שאני רגיל לתת לזה. אבל נגיד כך, שם זאת מילה. יש חוכמה במזרח שמרכזת את ההכרה הרוחנית מסביב למילים. הנקראות בשם מנטרה. כן, חוכמת המנטרה. זה שוב איזה טכניקה. אבל לכן, ייתכן מאוד שהרעיון של המנטרה בא מאברהם אבינו, שם טומאה. מעניין, בכל המנטרות, הם משתמשים בכל מיני שמות שמקורם בעבודה זרה. המנטרה המרכזית אצלם זה המילה אום, נכון? אום. זה הרבה עניינים. כן, מאיפה הם לקחו את השם הזה, תגידו לי?
אינסטלטור.
מה? מהאינסטלטור? למה אתה אומר את זה? אום זה של אינסטלטור, זה אפשרות, אני לא מאמין שזה משם שהם לקחו. לא, לא, אני אגיד למה, כי המילה אום בשביל החלק הזה שהאינסטלטור משתמשים בו, זה מילה מאוחרת. וגם בכלל, אני לא יודע אם בכלל במזרח הם הכירו אינסטלטורים, בכלל אני יודע אם היו צנרת באותם הימים. לכן, עם כל היופי שיש בהצעה שלך, אנחנו נמוכחים לדחות אותה לפי שעה.
כן. זאת מילה בגרמנית.
זאת מילה בגרמנית. נכון, זה גם מילה בגרמנית. אבל זה לא משם. מה אתה אומר?
זה אחד מ-72.
יפה, יפה. זה אחד מ-72 שמות שיוצאים מפסוקים וישא ויבוא וית, נכון? אז אחד מהם זה השם אום. אז מתוך, לנו יש 72 שמות, הם לקחו אחד. בסדר? אז זה כלומר, משהו חדר לשם. משהו הגיע לשם.
ברי.
אה?
יש גם שם
רי. גם זה יש להם?
רי.
כן, אז גם זה יש להם, רי, אתה אומר. טוב, אז יש כמה שמות שהגיעו אליהם. אצלנו 72, אצלם פירורים. בסדר? אבל מלמד שמסר להם שם שאצלם הפכו אותו לתומה, כי הרי אום זה שם של קדושה. בכל זאת, בסדר? מלמד שמסר להם שם תומה. עד כאן מובן?
לא ידעתי, אבל מה הם עושים
במילים? הם מרכזים את המחשבה שלהם, ומניחים שאם אתה יודע את המנטרה של הנפש שלך, יש לך את המפתח להכיר את עצמך. מעשה בבחורה אחת שיצאה אל המזרח הרחוק כדי לגלות את המנטרה שלה. והיא הגיעה לאחד מהחכמים הנפלים האלה, שאל אותה למה, והוא, למה באת? אז היא אמרה, זה המשחק מים, כן? אז היא אמרה שהיא באה לחפש את המנטרה שלה. שאל אותה, מאיזה עם את? ענתה, אני מעם ישראל. אמר לה, המנטרה שלך, המנטרה שלכם היא מנטרה גבוהה מכל המנטרות. המנטרה שלכם זה שמה ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. אמרה תודה רבה, חזרה לארץ, הלכה ללמוד במכון מאיר. כן, אז עוד לא קראו לזה מכון נורא, קראו לזה עדיין מכון מאיר. כן, אז יש גם דברים כאלה. אגב, הסיפור הזה, שמעתי הרבה ורסיות של סיפורים דומים. שבכל המקדשים תמיד יש איזה ישראלי שהגורו אומר לו תחזור ליהדות, זה מתאים לך וכו'. אז יש לי ידיד שהלך ובירר מאיפה הסיפורים האלה. מה שהתברר זה ככה, שתמיד שיש איזה אחד נודניק ששואל שאלות מפולפלות, אוי ברכוכם, אז הגורו אומר לו, טוב, אתה צריך, זה אתה צריך, משהו יותר גבוה, לך ליהדות. אגב, יש לי גם, שמעתי ככה, שחלק גדול מהגורואים היום בהודו, הם בעצמם יהודים. כן, זה מעניין. כן, שזה, כאילו יורשים את הרוחניות של המקום. כן.
נחזיר אחורה לראשונה.
כן.
אני זוכר לפני כ-25-28 שנה, היה דיון בטלוויזיה, ערוץ ראשון, על המדיטציה
כן.
ישב חרדי אחד, ישב נזיר בודיסטי ועיתונאי שדיבר את שניהם. אז החרדי אמר שלפני כמה וכמה שנים אני הייתי כמוהו. ישבתי במזרח, טיפסתי מנטרה והגעתי, ואני שמעתי בדיוק אותו סיפור ששנתיים הוא ישב מול הקיר עד שנתנו לו בשקט. עד שנתנו לו לבוא לגורו הגדול, והגורו אמר לו, אמרת
לך שהוא קרא את זה כזה. כן, אז הסיפור הזה כנראה יש לו כמה גרסאות. כנראה שהוא קרא מספר פעמים. כן, זה דבר מקובל. כן. הרי ליל הסדר היותר גדול היום בכדור הארץ זה בזה, בקטמנדו.
כן.
של חב"ד, כן, עושים את כמה אלפי אנשים באים. הרי זה הטרנד הגדול, זה אין. מה, בסדר של קטמנדו עוד לא היית? סנוב. כן. בקיצור, זה, כל הדברים האלה רימוזים. אתם רואים שהגמרא אומרת את זה בצורה מאוד מקוצרת. מלמד שמסר להם שם תמועה. עוד לא ברור לי מה זה בדיוק מלמד. מה פירוש המילה מלמד? זה אני עוד לא התברר לי בדיוק מה הכוונה. טוב, עד כאן האגדה המסיימת את דבריו של גביהה בן פסיסה. עכשיו אנחנו עוברים לסיפור אחר. אמר לה אנטונינוס לרבי. מי זה אנטונינוס? בפשטות מדובר על קיסר רומא. אבל איזה קיסר רומא? מה? יש פה שאלה. האם הרב יכול להסביר מאיפה יוצאים 72 השמות? תודה רבה. בוקר טוב וחודש טוב. ומבורך. אני לא צריך להסביר. רש"י הסביר את זה במסכת סוכה. על המשנה של אני והוא אושיענה. אז רש"י שם מביא שאם לוקחים שלושת הפסוקים, וישא מלאך האלוהים ההולך לפני מחנה ישראל וכו'. ואחר כך, ויבוא בין מחנה ישראל ובין מחנה מצרים. ואחר כך הפסוק, וית משה את ידו. שלושת הפסוקים האלה שכתובים אחד אחרי השני, בכל אחד מהם יש 72 אותיות. אם כותבים את הראשון, ישר. ואת השני, הפוך. ואת השלישי, ישר. אחד על גבי השני, וחותכים את זה לפרוסות של שלוש אותיות. יש לנו 72 שמות של שלוש אותיות. שניים מהם הם אני, א' נ' י', וגם השם והו, ו' ה' ו'. וזה, לפי רש"י, ההסבר של אני והו אושיענה, שזה כינוי לשני שמות שמתוך ה-72 שמות האלה. אז זה כנגד זה, יש גם 72 מילים, באל אדון על כל המעשים. ואם זה מעניין אותך, יש ספר נפלא שכתב הרבי ממונקאץ', רבי אליעזר שפירא ממונקאץ'. הרבי אליעזר שפירא היה יהודי אנטי ציוני מובהק, בא למנחת אל עזר, ויש לו ספר דברי תורה. אז בסוף הספר יש שם פירוש ל-72 שמות, אם זה מעניין אותך. דברים מעניינים יש שם. טוב,
שביעי של פסח.
מה?
שביעי של פסח.
בשביל של פסח, מה? מה קוראים? מה קוראים מה? זה פרשת בשלח. לא, קוראים את קריאת ים סוף, אבל את שירת הים. גם את הפסוקים שלפני, כן, נכון, כל ה-10 שירות. לפי הסדר של החמדת ימים. כן, כן.
אבל ים לא מוציא שום קודם.
גם שם הוא מביא את הפסוקים האלה? אה, בסדר. לא, כי הרב אליהו לא קרא את הזה של החבדת ימים, כל מיני סיבות שלא ניכנס אליהם כאלה. טוב, אז כל זה היה, אז זהו, זה לגבי השיגום. טוב, רבותיי, אנחנו ממשיכים באגדות. אמר לאנטונינוס, לרבי. מי זה אנטונינוס?
שזה מרקוס
אורליוס. כן, ככה אומר הרב שטיינזלץ פה בצד. כן. זה שאלה. יש לפחות 5 קיסרים שנקראים אנטונינוס, שייכים לאותה שושלת, ואז השאלה, מי מהם הוא אנטונינוס דרבי? יש על זה ויכוח. יש אומרים מרקוס אורליוס, יש אומרים שזה אנטונינוס פיוס, יש אומרים אפילו שזה קרקלה. כן, מה?
אנטונינוס
ורבי יהודה
שמזכרים בזה, זה
אותו אנטונינוס.
למי שייך יש 5?
יש, כן.
יש 5 בלי קשר
ל... לא, למי לשייך יש 5 מועמדים.
אבל זה אחד מול אחד.
זה אחד מול אחד, כן.
עכשיו, יש
סיפור היסטורי? אז זה לא כך ברור. אנטונינוס, למשל, אם נאמר שזה מרקוס אורליוס, מרקוס אורליוס היה גם פילוסוף סטואיקני. כן, כתב, אמנם היה קיסר, אבל גם עשה... עסק בפילוסופיה, את הספרי פילוסופיה היה כותב תוך כדי המלחמות שלו. כן, זה מאוד מעניין, הספר שלו מחשבות למשל, או הגיונות, לא יודע איך קוראים זה בעברית, אבל יש מסורת שאנטונינוס התגייר. כן, ככה מובא במסכת עבודה זרה. ושהוא נפגש בסתר עם רבי יהודה הנשיא, וכו'. השאלה היא, מה מידת הגיור שלו? עד איפה זה מגיע? מה, באמת נהיה יהודי? אז למה הוא המשיך לשעבל את יהודה? למה הוא לא בנה את בית המקדש, למשל? עוד כל מיני דברים כאלה, אפשר לשאול. ברור. אבל יש איזה קשר של ידידות על כל פנים, של ידידות רוחנית בין אנטונינוס לבין רבי.
אבל יש בגמרא נושאים את כל זאת, הם
מוזכרים
ביחד, בכל
מיני אופנים. נכון, הנה פה, למשל, כן. שני גויים בביתנך, אל תקרא גויים, אלא גאים, כמו גאים, שהם אנטונינוס ורבי. כן.
יש מדרש על שאימא שעשו את המילה...
כן, אומרים שהחליפו, שהאימא של רבי יהודה הנשיא העניקה את אנטונינוס, והאימא של אנטונינוס העניקה את רבי, כדי שלא יראו שהוא מהול, כשבדקו עם מהול. לך תדע. זה נראה לי אגדות, איך אומרים, רטרואקטיביות. שבעצם הן באות לומר את האמת. זאת אומרת שיש יניקה של אנטונינוס מן היהדות. וזה גם אומר שיש יניקה של רבי יהודה הנשיא מן הרומאיות. כן? כלומר, זה מסביר את היחס המסתייג לרבי יהודה הנשיא של רבי פנחס בן יאיר, שסירב לאכול אצלו. כי הוא ראה את הפרדות של אנטונינוס בכניסה לבית. אמר, מה לך המוות בביתו של זה? כן? מה זה השיתוף פעולה הזה עם השלטון הרומי? פתאום, הרי רבי פנחס בן יאיר היה מהקנאים שנלחמו, ששייכים למשפחות הלוחמים של בר כוכבא וכו'. כן, בקיצור, יש מתחים פה. כן, אבל מה שלא יהיה, יש איזה קשר של ידידות. שני גויים בביתנך ושני לאומים ממעייך ייפרדו. מה זה בא לומר? זה אומר שכשמדובר על קשר אישי, יכולה להיות ידידות בין העולם ההליניסטי רומי לבין היהדות. יש קשרי חוכמה, האחד עוסק בחוכמה החיצונית, השני עוסק בחוכמה הפנימית, ואז אפשר להסתדר. מתי זה מתחיל להיות בעיה? כשזה נכנס הפוליטיקה. ושני לאומים ממעייך ייפרדו. כשזה לאומים, שכבר אין לאום אלא מלכות, אומרת הגמרא, אז כבר מתחיל הפירוד. ולאום מלאום יאמץ. אבל במובן האישי, יש שייכות, ולכן חז"ל אמרו שראשו, או עיניו, של עשיו, קבורים במערת המכפלה. זאת אומרת, יש צד של חוכמה שאנחנו מאמצים אלינו, מתוך התרבות ההיא. אמר לאנטונינוס, לרבי, גוף ונשמה יכולים לפתור עצמן מן הדין. כיצד? גוף אומר, נשמה חטאת, שמיום שפרשה ממני, הרי אני מוטל כאבן דומם בקבר. ונשמה אומרת, גוף חטא, שמיום שפירשתי ממנו, הרי אני פורחת באוויר כציפור. שאלה, מה רוצה אנטונינוס לומר בזה? שזה יותר טוב להפריד בין הגוף לנשמה. זאת אומרת, ההרכבה הזאת, גוף ונשמה, היא המקור לכל הבעיות. אי אפשר להכיל ניגודים, לאחד ניגודים, ולכן יותר טוב הנטייה הספיריטואליסטית, שהיא באמת תואמת את הסטואיקנים. כלומר, האסכולה הסטואית של מרקוס האורליוס, שהוא היה אחד מהנציגים שלה, באמת דוגלת בזה, באיזה מין חיי טהרה מנותקים מהבלי העולם הזה, כל זה חולף וחסר משמעות, והעיקר זה חיי הרוח, זה בעצם נטייה פילוסופית כללית. אפשר גם לראות אצל סוקרטס, איזה מין זלזול כזה בממשות של העולם הזה. כלומר, אתם היהודים שמדברים על תחיית המתים, וזה חוזר קצת לטענה של הקיסר לרבי יהושע. כן, בשביל מה תחיית המתים? בשביל מה לסבך עוד פעם את רוחו של האדם עם השפלות של העולם הזה? אתה... מה?
בשביל מה צריך מועד
בית? זה יותר גרוע. ואנחנו רואים, הראיה שהמפגש הזה הביא לחטא. מדוע זה מביא לחטא? כי אין התאמה. זה כי אתה מדביק שני גורמים שהם במהותם שונים זה מזה, וזה לא יכול להצליח. ולכן גוף ונשמה יכול... זה מה שיש מאחורי הטענה, גוף ונשמה יכולים לפתור עצמם מן הדין. כי זה לא פייר לעשות להם את זה, כן.
אמרנו, דווקא בגלל זה הם יכולים להצליח.
מה אתה מתכוון?
בניגודים, כמובן, דיברנו בשלום
הקודם. זאת אומרת, אצלנו זה אתגר, זאת המשימה. זה יותר משימה. זה נכון, זה בדיוק מה שהוא יענה לו. אבל אתם רואים שבשאלה של אנטוניוס ורבי, יש פה שני עולמות רוחניים שנפגשים. כן.
בשביל ההצלחה הזו מוכנים שלנו את המחיר של החטא בעצם.
כן. כלומר, אנחנו אומרים, מוכנים לעבור דרך החטא ולתקן. תשובה. יש אפשרות של התשובה, של החזרה בתשובה. יש אפשרות של כפרה. יש כל מיני דברים. כלומר, זה לא פסימי אצלנו. אנחנו מודעים לצרות, אבל הצרות האלה הן בנות תיקון. בואו נקרא את התשובה של רבי. אגב, אם באמת אנטוניוס ורבי הם היו שני גויים בביטנך, כן? אז בעצם הם זוכרים את הוויכוח, זה כנראה הוויכוח שהיה להם בבטן שם. כבר אז. נכון? הרי כתוב, והתרוצצו הבנים בקרבה. היו מריבים, כך אומר רש"י, בנחלת שני עולמות. אז זה יכול להיות פירוש לריב הזה, של נחלת שני עולמות, זה זה. נכון? כן. עכשיו, שמה תאמר, אפשר לשמוע את השיעור בלי ספר. זה נכון, אבל יש לך ספר. למה לא להשתמש בו? כן? במהדורה שלפניך זה בעמוד 403. כן. אמר לי, אמשול לך משל. למה הדבר דומה? למלך בשר ודם, שהיה לו פרדס נאה, והיה בו בקורות נאות, והושיב בו שני שומרים. אחד חיגר, ואחד סומה. כך אומרים אחינו הספרדים, שכנזים אומרים סומה. אבל לא משנה, סומה או סומה. על כל פנים, יש לפרדס בקורות נאות. מה זה בקורות?
פרי.
איזה פרי? תאנה, כן? התאנים הראשונות, הגדולות, היפות, כן? לפעמים מוכרים את זה, דרך כלל ערביות מוכרות את זה בשוק, ככה על המדרכה, כן? כאלה גדולות כאלה, בקורות נאות. כבר לא? למה? אתה בטוח? הרבה זמן לא הייתי בשוק.
לא רואים פרשים על הברחוב.
כן? גם, יש פה ויכוח במציאות. יש ויכוח במציאות, מה נעשה? טוב, נשלח לשם צלם של הערוץ. אולי תשלחו מישהו ככה לבדוק. טוב, אז יש שם בקורות נאות. מה זה הסיפור הזה של הפרדס והבקורות? בכלל, התאנה, כן? זה מזכיר לכם משהו?
אחת
הדבר הראשון. והתפרו עלי תאנה, שחזל אומרים, בפרי שבו חטאו, בו עשו את החגורות. זאת אומרת שהתאנה זה כינוי לחטא. כן? החטא דווקא. למה תאנה כינוי לחטא? מאיפה זה בא המילה הזאת תאנה? תעניה וענייה, צער. כן, להתעונן, להצטער. כן, זה כך. והתפרו עלי תאנה. מה זה עלי? איך כותבים עלי? עין למדה, כאילו עלי אחד. והתפרו עלי תאנה. אז בשביל מה צריך לתפור אותו אם זה רק אחד? כן, אלא הכוונה שמתעלים מכוח ה... כלומר, הם מעלים את מה שבו הם מצטערו. הם עושים כבר התחלה של תיקון התשובה. כן? הבושה זה כבר התחלה של התשובה. הם העלו את הטענה. והתפרו עלה. עלה זה לנשון לעלות. הם מתעלים, הם מעלים את מה שמצער אותם. את הטענייה הזאת. והתפרו עלה תאנה. בסדר? אז יש בקורות נאות. אם כן, זה אפשרות של החטא, התאווה. והושיב בו שני שומרים, אחד חיגר ואחד סומה. אמר לו חיגר לסומה, בקורות נאות אני רואה בפרדס, בו והרכיבני ונביאם לאוכלם. רחב חיגר על גבי סומה, והביאום ואכלום. לימים בא לפרדס. איך קראו לו לפני כן? מלך. מה קרה? כבר לא מלך? מרדו בו, אז הוא כבר לא מלך. לימים בא בעל הפרדס. זה מה שיש לך. אבל זה לא, אתה כבר לא מלך. מי שמורדים בו הוא לא מלך. אז בא בעל הפרדס, אמר להם, בקורות נאות, היכן הן? מזכיר לכם את השאלה? והיא אומר לו, אייקה. כן? כל זה סמל למעשה של אדם הראשון. אמר לו, החיגר, כלום יש לי רגליים להלך בהן? אמר לו סומה, כלום יש לי עיניים לראות? מה עשה? הרכיב חיגר על גבי סומה, ודן אותן כאחד. אז החיגר זה הנשמה. למה? יש לה חוכמה, יש לה עיניים לראות, אבל אין לה יכולת להתהלך בעולם הזה. הגוף הוא סומה, אין לו חוכמה, אבל יש לו רגליים. אף הקדוש ברוך הוא מביא נשמה וזורקה בגוף, ודן אותם כאחד שנאמר, יקרא אל השמיים מעל ולארץ לדין עמו. יקרא אל השמיים מעל, זו נשמה. נשמה בגימטריה השמיים. בגימטריה השמיים, או השמיים בגימטריה נשמה. לכן, יקרא אל השמיים מעל, זו נשמה, ואל הארץ לדין עמו, זה הגוף. עכשיו, מה אומר כאן רב יהודה הנשיא? הוא אומר דבר מאוד חשוב. הוא אומר, התחיית המתים זה כדי לדון. ואם אפשר לדון, סימן שאפשר גם לצאת זכאי בדין. זאת אומרת, הדין הוא הציפייה מן הנידון לעמוד בנורמות. הרי לא דנים מי שלא יכול היה לעמוד בנורמה. זה סימן שיש תיקון. זאת אומרת, תחיית המתים לפי התפיסה הזאת איננה שכר, כי מה שמאפשר לזכות.
כן? כלומר,
כן, אבל, לא, אבל בשביל מה מביאים את הגוף לתוך הנשמה, את הנשמה לתוך הגוף, כדי להעמיד למשפט. המשפט הוא השיא של ההכרה המוסרית. כלומר, אם אני שופט אותך, סימן שאני מצפה ממך, אז גם אם אתה יוצא חייב בדין, אתה תהיה בסוף זכאי אחרי שתרצה את עונשך.
אבל הסיפור הזה הם באמת חייבים.
כן, נכון, לפי הסיפורים הם באמת חייבים. כן, הם גמרו את התאנים, זה נכון, אבל אפשר לתקן את זה. עובדה שאפשר לדון אותם. אם לא הייתה להם ברירה אלא לאכול, אז אי אפשר לדון. כן? זה לא מה שהוא אומר. למה זה רחוק מדי? פרש. מה הבעיה לעמוד בדין? כלומר, זה נראה לך גדול? נכון, זאת אומרת, זה בדיוק מה, אתה מדבר כמו אנטונינוס. מה, מי אני כדי שאלוהים ידון אותי? מה אכפת לו ממני?
כן?
אבל זה בדיוק, אבל רבי יהודה הנשיא אומר, אלוהים אכפת לו ממך, עובדה, הוא דן אותך.
לא, אני אומר שהוא הולך מדרגה נוספת, מה על האדם מדבר, זה גם האדם מדבר, וגם שהוא זכה, גם זכה לעמוד בדין, או במעמד של לעמוד בדין.
זה זכות לעמוד בדין.
זכות גדולה, כן.
גם אם הוא יצא חייב, זה זכות לעמוד בדין. נכון? כי סימן שאם שופטים אותי, סימן שאכפת למישהו ממה שאני עושה. אז גם אם אני אחטוף בגלל זה, אבל לפחות היה אכפת למישהו ממני. יש משמעות למה שאני עושה. לעומת זה, אם אומרים לי, תעשה מה שאתה רוצה, לא, אתה לא מעניין אף אחד, אז אני אעזוב. מה הוא?
למה הצורך הזה בגוף נשמה?
אתה
תקרא מה
התכלית?
בכדי שיום אחד
להגיע למשפט. לא, התכלית, לא, תקשיב. כתוב כאן יקרא אל השמיים מעל ולארץ. כלומר, זה לא רק לקרוא, למה לא כתוב יקרא אל הנשמה ואל הגוף? למה השמיים והארץ? כי דרך החיבור של הנשמה והגוף של האדם מתחברים השמיים והארץ. זה חוליית קישור שמאחדת את הבריאה. הבנת מה שאני אומר? יש במדרש שכשהקדוש ברוך הוא ברא שמיים וארץ, ברא שמיים מן העליונים וארץ מן התחתונים. ביום השני ברא את הרקיע מן העליונים, ביום השלישי הצומח מן התחתונים, ביום הרביעי המאורות מן העליונים, ביום החמישי עופות ודגים מן התחתונים. עד עכשיו תיקו. הגיע יום השישי, אמר, אם אני אברא את האדם מן העליונים, יש קנאה בתחתונים. אם אברא אותו מן התחתונים, יש קנאה בעליונים. מה עשה? עשה גופו מן התחתונים ונשמתו מן העליונים, ויש שלום בעולם. זאת אומרת שהאדם יש לו תפקיד כלל עולמי, אוניברסלי, קוסמי, הייתי אומר. הוא צריך לאחד את כל ההוויה כולה. מה? לא, זה לא אחד, זה האדם. למה זה אחד? לאחד. לאחד. כן, חשבתי שזה אחד, לא הבנתי. לאחד, נכון. זה התפקיד של האדם. מובן? ולכן כדאי לחטוף את הקשיים שיש בזה, ולו רק להצליח בייחוד. כמו שאמר הרבי מקוצק על הפסוק, ויוסיף דעת יוסיף מכאוב, רק שיוסיף. אני רוצה קצת להוסיף קצת על זה עוד משהו. כתוב כאן שהקדוש ברוך הוא מביא נשמה, מה המשך כאן? וזורקה. למה צריך לזרוק את הנשמה? נותן אותה בגוף. מה, מה, מה זה זורקה? יש משהו שלא נדבק. כן? זה לא עובד טוב. זה כמו שאתה לוקח שני חומרים שלא מצליחים להתמזג, הם לא הומוגנים. כן? אתה טורף את זה. כן? שמה אתה יח? כן, זה, 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 אם לא, זה, אם לא זה נופל. נכון. זאת אומרת, מה אתה אומר?
שליחט.
כן. יפה מאוד. אז אני מוכן להעיד על יהדותך עכשיו. בסדר. אז עכשיו, רגע.
כל המילים האלה, האינסטלציה והמילה השליחט, הכל זה בגרמנית שמי שהביא אותם, זה אלה שהיו, אלה, מושבה הגרמנית, אלה שהם באו מגרמניה, הביאו אותם לארץ.
אני מוסר לצופים את התנצלותי על העיכוב. אם כן, הזריקה הזאת, זה בא להראות על חוסר ההתאמה שיש בין העולם הנשמתי, בין הצדיק א' עמוד א'. לא, אנחנו כבר בעמוד ב', בסדר, נכון. כן, אז להראות על חוסר ההתאמה שיש בין העולם הנשמתי לבין העולם הפיזי. כן, ודווקא זה בא להראות את התפקיד שיש לאדם, לחבר את מה שלכאורה בלתי ניתן לחבר. אבל מה שעוזר לאדם זה הציפייה של השמיים ושל הארץ להתאחד. כלומר, כיוון שמדובר במשימה שהיא לא רק של האדם, אלא היא משימה של ההוויה בכללה, אז יש סייעתא דשמיא והרעא. לאדם, כן? להצליח במשימה הזאת, כן.
יש פה איזשהו קושי, יש עבודה אחרת שדברת על כך, איך נראה מיטתו של צדיק ומיטתו של רשע.
נכון.
אצל צדיק, זה כמו שיוצא בוצים שערה מתוך חלב.
נכון.
ואצל רשע,
יד מן הקוצים, נו אז מה?
יכול להיות מצפה בדיוק הפוך. זאת אומרת, אם החשיבות הגדולה זה החיבור של גוף נשמה, אז דווקא הצדיק היה כל הזמן צריך להיות אחוז מהנשמה שלו, אבל לא ההפך. לכאורה, דווקא הרשע הוא
שמקיים
את מה
שקודם
לא רוצה. אצל הצדיק לכאורה, כל
זה בכיוון שלו. אז זאת אומרת, בעצם זה לימוד זכות על הרשעים, מה שאתה אומר.
לא, שהרשעים
הם נכון, זה מה שאמרת, זה לימוד זכות על הרשעים. כלומר, אתה אומר דבר נכון, שהרשעים לקחו על עצמם לאהוב את העולם הזה. נכון? בשביל זה צריך רשעים.
ואין מצווה להיות רשע.
אין מצווה להיות רשע. שלום הרב. למה האישיות באה לידי ביטוי יותר בשמיעה מאשר בראייה? למה? כלומר, למה לכל פן יותר מוסרי מאשר לאור תודה? כי הקול זה ביטוי של דיבור, של רצון. הקול הוא ביטוי של הדיבור, והדיבור הוא ביטוי של הרצון. לעומת זה, האור זה ביטוי של החוכמה. המחשב שלי חכם, אבל המחשב שלי הוא לא אישיות, הוא לא מדבר. כן? ברור, זה דין צדק, צודק, צודק, חשוב מאוד, ההדגשה הזאת, היא בהחלט נכונה, ובזה הגענו אל סיום תוכניתנו להיום. שלום.